יישר כוח גדול לחבר'ה, כולל כמובן האברכים. ישבנו עם שור א', שור ד', האברכים לגבי שבת. אני מרגיש שבאמת כולם רוצים לתת את חלקה, לגרום שתהיה פה שבת מרוממת, מיוחדת. זה נותן לי אישית הרבה כוח, ואני אומר יישר כוח לכולם על הדבר הזה. אני חושב שבכלל מגיע יישר כוח גדול, אני חושב שאנחנו גוברים זמן נהדר, זמן מרומם, זמן שכל אחד באמת בנה את עצמו, שמח, גדל. ואני חייב להגיד שאני גומר את הזמן בהרגשה מאוד טובה, מאוד מאוד טובה של התעלות, של לימוד, וכל אחד פה באמת מגיע לו יישר כוח גדול, לא לדבר על זה שהרמים, משגיח, מגיע להם יישר כוח עצום, נפלא, נפלא מאוד. עכשיו שלבוא לשבת כזאת, מתוך הרגשה כזאת לסוף הזמן, זה באמת נפלא. אני לא מסיים עכשיו את הזמן רשמית, הזמן מסוים בעזרת השם ביום חמישי, מיד אחרי מעריב, אני אתן הקדמה קצרה לנושא של זליל הסדר, מה הדגישים שצריכים להיות בו, לאחר מכן ארבע רמים ידברו על ארבע קטעים, לגבי האגדה, הרב רבינוביץ', הרב לוריה, הרב וקסמן והרב טורצקי, בערך זה ייקח כשעה, יחד עם ההקדמה שלי, עד 9:30, ולאחר מכן האפיית מצות, תודה רבה לרב רבינוביץ' שארגן לזה, ולאחר מכן השבת המרוממת שלנו. אני מבקש לדבר על בין הזמנים. מבקש את השיחה היום לייחד לבין הזמנים. אני חושב שבין הזמנים ניתן באש. כתוב שמחצית השקל קדוש ברוך הוא קיבל אותה באש, כי כסף יכול להיות דבר שבונה את האדם ויכול להיות דבר שהורס את האדם. אני חושב שזה נכון גם לבין הזמנים. בין הזמנים יכול להיות דבר שפתאום אדם מרגיש, וואו, כל מה שקיבלתי בישיבה, הנה זה מיושם בחיים, איזה יופי. ומרגיש שהוא באמת, הבן הזמנים שזה שלו נראה אחרת משנה שעברה. כי הוא באמת לוקח את הישיבה לחיים. וזה ניתן באש, כי בן הזמנים גם יכול לבלבל אותה. ולהוריד ממנו את מה שיש לו. ולכן אני חושב שזה לא נכון לבוא לבן הזמנים בלי הכנה. וההכנה צריכה לפנות לדעתי נענות על שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה צריך להיות הגישה? עוד לפני הדברים הפרקטיים. מה תפקידו של בין הזמנים? מה הגישה? באיזה ראש אני ניגש לבין הזמנים? וזה יהיה החלק הראשון של השיחה. חלק השני של השיחה יהיה הצעות מעשיות. כדי שבאמת בין הזמנים ירומם אותנו ויעלה אותנו. אבל זה יהיה החלק השני. מה הנחות היסוד שבחור שניגש לבין הזמנים צריכים להיות? בין הזמנים רובו ככולו, בניגוד לישיבה, עוסק בכיפיות, טיולים, שיחות עם החבר'ה, מפגשים עם המשפחה. אם בישיבה אני מרגיש שכל דקה אני עוסק במצווה, ובמצווה הכי חשובה, תלמוד תורה כנגד כולם, וזה בהגדרה של השולחן ערוך הרב אומר שבתלמוד תורה אנחנו אומרים שהוא הולך לדברים אחרים, אם הוא לא יכול לעשות על ידי אחר. אבל אומר שולחן ערוך הרב, בתחילת לימודו, בשנים שהוא בונה את עצמו, אפילו לדברים שלא יכולים לעשות על ידי אחרים שלא ילך. אנחנו לא פסקים כך. אבל אני חושב ששולחן ערוך הרב מראה איך הזמן בישיבה צריך לבנות בחור עד כדי כך, שאפילו דברים שלא יכולים לעשות על ידי אחרים, שישב ילמד. עכשיו שאתמול הרב רבינוביץ', הרב לוריה, כל מי שדיבר בסיום, דיבר איך עמל התורה קושר אותי. ורומר אותו. ונזמנו לפאזה אחרת. זו פאזה של דברי רשות, זו פאזה של כיפיות. ואנחנו צריכים להגדיר מה התפקיד שלה בעבודת השם. מהי? כי הכיפיות הזו יכולה לגרום בתת מודע שבחור מרגיש, הנה עכשיו אני לוקח חופש מריבונו של עולם. ואם הוא ירגיש את זה, זה יהיה אסון. לכן אם הוא לא יגדיר לעצמו למה אני צריך את הכיפיות ומה המטרה של הכיפיות הזו ואיך את הכיפיות הזו אני קושר עם ריבונו של עולם, הבתה תהיה, מודע תהיה לו, טוב, עכשיו אני בעולם אחר. והוא מרגיש שהוא בעולם אחר, ומה שיש בישיבה לא מחייב אותו, אז לא רק שהוא לא יתרומם בזמן הזה, אלא זה יבלבל אותו והוא ירד למטה. לכן להגדיר תפקידו של בן הזמנים, ומה, מה, איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בבן הזמנים, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. שהוא בית. התגייס השבוע, חייב להגיד שהיה מעמד מאוד מאוד מרומם בבקום. ממש ראית שם את כל הציבור, מבין מה זה כיבשו את הארץ, מבין מה זה ממלכת כהני וגוי קדוש. הריקודים שהיו שם וכו'. ואני כאילו רוצה לעסוק בשינה הלכתית, אבל דווקא נגיע לנקודה שלי. מה קורה אם בחור בשיעור בית שלנו מקבל חבילה ביום שני מהבית? יש שם איזה עוגה נפלא שאמא שלו טרחה והכינה. והוא לא יודע אם ביום שישי הוא יקבל חבילה מישיבת שלבים או לא. אולי הייתי צריך להגיד את זה הפוך, כי בטוח שהעוגה של ישיבת שלבים היא פחות טובה מהעוגה של האמא. אז אולי נגיד שביום שני הוא קיבל איש ישיבת שלבים, והוא לא יודע אם ביום שישי הוא יקבל את העוגה של האמא. אז יש מחלוקת. שמאי אומר, תשמור את זה לשבת. כולם יום שישי לא תקבל. אז הוא לא יכול לאכול את זה ביום שני, שישמור את זה לשבת, כדי שיהיה לו שבת קודש. דיברתי בבני חוץ לארץ, שנוסעים לפולין שבוע, במוצאי שבת. אמרתי להם שאחד הסיפורים שהכי הפעימו אותי כשהייתי בפולין, זה היה מדריך ההיסטורי שהיה איתנו, כשהגענו לבירקנאו, אמר לי, אתה רואה את המחנה הזה? הוא היה השדכן של אבא ואמא שלי. שאלתי אותו מה הפשט. הוא אומר לי, אבא שלי היה פה, וברביעי וחמישי כל מה שחלקו לארוחת ערב זה פרוסת לחם ומרק. ואבא שלי לא אכל את הפרוסת לחם כדי שיהיה לו לחם משנה לשבת. עכשיו זה לא אפילו לחם משנה כי זה חתוך, אבל זכר ללחם משנה. ובשבת הוא היה נותן לכולם, היה חוטף, היה נותן לכולם, אנשים אמרו לו, מה זה לחם זה חיים, מה אתה נותן לנו את זה? תאכל את זה אתה. אמר לו, עונג שבת צריך שכולם יוכלו. ובחורה שהייתה תופרת וראתה שהוא לוקח רק את המרק ואת הפרוסה מכניס את תוך הכיס, אז היא הבינה שהוא עושה את זה בגלל שבת, היא כתבה לו פתק. ובפתק היא כתבה לו, אני לא עובד את עבודה פיזית כמוך, אתה סולל כבישים, אני אשמור את הלחם, אני אתן לך ואתה תאכל. והוא כתב בפתק חזרה, אני רק מעדר, זה לא מעיקר הדין, את לא צריכה לסבול בגלל ההידורים שלי, לא מסכם. והיא כתבה לו פתק חזרה, אני עומדת לקח שקל, והוא כתב בפתק חזרה שלא, בקיצור, המחנה היה השטחה. אבל תראו מה זה, יהודי לא אוכל לחם, כדי שיהיה לו לחם מישה. בכל זאת נחזור למחלוקת שלה. שמאי אומר שישמור את העוגה לשבת. הלל אומר, אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו. שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום,
ולכן הוא אומר, תאכל. ביום שישי תסמוך על הקדוש ברוך הוא, ישיבת שלבים תשלח לך, והאמא תשלח לך, אין בעיה. מה שורש המחלוקת בין שמאי להלל? למה שמאי אומר תשמור אותה? כן, הגמרא בביצה, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה, אומר זה לכבוד שבת. מצא אחרת, נאה ממנה, מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה בו, כל מעשיו לשם שמיים, ולכן הוא אכל ביום שני את כל העוגה, חיכה לשבת. המאמשה מסביר שהמחלוקת עם הגובר. השתדלות או ביטחון? שמאי אומר השתדלות, לכן כדי שיהיה לך בשבת משהו טעים, תשתדל כבר ביום שני. והלל אומר ביטחון בקדוש ברוך הוא, תהיה בטוח שביום שישי תקבל עוגה מישיבת שלבים. הרב אבינר אומר, זה לא מסתדר. אם זה המחלוקת, אז מה זה קשור? מה זה מידה אחרת? ומה זה קשור לכל מעשיו לשם שמה? תגיד שהמחלוקת היא שזה אומר ביטחון חשוב, וזה אומר השתדלות חשוב. מה זה קשור למילים כל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום, ומה זה מידה אחרת? לכן בא הרב אבינר ואומר, יסוד. ורבותיי, היסוד הזה הוא היסוד שבין הזמנים, השקפת עולם. כולם מסכימים שאם נדבר על ביטחון והשתדלות, אז תחכה ליום שישי. לא מדובר במקרה שאין אפשרות, שאין דואר ביום שישי, יש דואר. אז תחכה ליום שישי, תגיע לך עוגה שם. אבל שמאי אומר, אני רוצה שהבן אדם הזה יהיה רוחני. אני לא רוצה שהוא יאכל מצד התאווה. איך אני גורם לו ביום ראשון להיות רוחני? אתה יודע איך אני גורם לו ביום ראשון להיות רוחני? אני אומר לו, כבר ביום ראשון תחשוב על שבת. יש לך אוכל טעים, תשאיר אותו לשבת. אז הוא כבר מיום ראשון חושב על שבת. שבת כל מהותה היא רוחניות. אני הרווחתי חינוכית שמיום ראשון הוא חושב על שבת. אז לא בוויכוח עם השתדלות הביטחון, אלא להרוויח את הצד החינוכי שהוא מיום ראשון חושב על שבת. ואני הופך אותה להיות אדם רוחני. אומר הרב אבינר, בא הלל, והלל אומר, זה לא מקובל עליי. אני רוצה שאדם יהיה רוחני, לא בגלל שהוא חושב, שיוכל ביום ראשון, לא בגלל שהוא חושב על שבת. כי להבין שלאכול ביום ראשון זה חלק מעבודת השם. כי הוא חי בשביל עבודת השם, והוא זקוק לאוכל כדי לחיות. אני לא צריך את הגימיק שהוא יחשב על שבת כדי להיות רוחני. חבר'ה, משהו לא מובן, תשאלו. אני רוצה שהוא יהיה רוחני בגלל שהוא חי ברוחניות. כי רוחניות זה 24 שעות. ואני רוצה שביום ראשון יגיד לעצמו, אני אוכל כדי לחיות ואני חי כדי לקדש שם שמיים. אז האוכל הוא חלק בקידוש שם שמיים. ואני לא זקוק לשבת כגימיק כדי שיהיה רוחני. זה הכוונה, אבל מידה אחרת הייתה לו. הוא הבין שלעבוד את השם זה לא רק בתפילה, זה לא רק בלימוד, זה בחיים. כל דברי הרשות הם חלק מעבודת השם. בחור יוצא לבין הזמנים, הוא צריך להגיד לעצמו, אני זקוק לחופש הזה כדי להתעברר, אני זקוק לחופש הזה כדי להתעלות, אני זקוק לחופש הזה כדי שיהיה לי אנרגיה לעוד 3 חודשים אחר כך שאני הולך לכבוש את מה שאני אלמד. אבל זה חלק מעבודת השם, זה כמו האוכל בשביל לקדש שם שמיים. זה חלק מעבודת השם שלי. רב שמעון שקופ בהקדמה שלו לשער יהושע מדבר על זה שקדושים תהיו זה שתעשה את הכל למען הכלל. אומר רב שימר, ומה האדם שעושה דברים לעצמו? הוא רץ בבוקר, הוא לא רץ למען הכלל, הוא רץ. אומר, אבל אם אתה חי כדי לתת לכלל, ואתה רץ כדי לחיות, אז הריצה היא חלק מהכלל. אז האכילה ביום ראשון היא כדי שאתה תהיה תאוות הקודש ברוך הוא ותקדש שם שמיים. בין הזמנים זה כדי שאתה תתגם את התורה למעשה, תדע איך אתה לוקח אותה לחיים, ושייתן לך כוחות של רעננות, של משפחתיות, של, של דברים שאתה לא יכול לעשות במשך הזמן, ואתה רוצה דרכם לעבוד את השם, אבל בין הזמן עם כולו הוא המשך עבודת השם. אחד הדברים שאני הכי קיבלתי פה בישיבה. הייתי אומר שני דברים עיקריים. אחד זה אהבת הלימוד, והשני זה ההבנה שעבודת השם זה לא שיש לך את החיים שלך, ובתוך החיים שלך יש נקודות של קודש. אתה עובד, אתה לומד, אתה מתפלל. לא, עבודת השם היא 24 שעות. והחיים הם עבודת השם. אז בין הזמנים הוא עבודת השם. לכן כשאדם הולך לטיול בבין הזמנים, זה צריך לקדם אותו בעבודת השם. לכן חשוב שיבדוק עם מי הוא רוצה לטיול. אם בטיול הזה הוא ישמע דברים שלא מתאימים לרמה שלו, אז ייווצר מצב שבעצם הוא יאבד רגישות. אז הוא הולך כדי למלא את המצבר, אבל באותו מילוי מצבר יש גם דברים לא טובים, אז הוא עשה לעצמו נזק. אז אני לא בא וקורא לבין הזמנים ואומר, רבותיי, תלמדו אותו מספר שעות כמו הישיבה. תכף נדבר על לימוד תורה. אבל אני בא ואומר, צריך להבין שהנחת היסוד היא, שהמטרה של בין הזמנים זה לקדם אותי בעבודת השם. במישורים אחרים הישיבה, אבל לקדם אותי בעבודת השם. וכל מה שאני עושה צריך להיות חלק מעבודת השם, ולכן אני צריך לבדוק את הדבר הזה, ולא לא ללכת למשהו שלא יקדם אותי. ואני חושב שהדבר הראשון שיכול לקדם אותי הוא להפסיד רגישות. אם אני שומע ניבול פה, אני רואה דברים לא נכונים וכו', אני יכול להפסיד רגישות, וזה יוריד אותי למטה בעבודת השם. כן.
מה הכוונת הרב שומר לאבד רגישות?
סליחה? הכוונה היא שאם אתה שומע דברים שאסור לך לשמוע, אין חשש שמחר אתה תדבר ככה. אבל יש חשש שאתה תראה בדציבל אחד ואתה תרשה לעצמך, תגיד אם הוא מדבר ככה, אז אני יכול לדבר משהו פחות מהרף שלי בדבר אחד. זה נקרא לאבד רגישות. מצד שני, אם אתה תחיה כל מה בקדושה, אז הרגישות שלך נקדושה, תעלה. אתה תחיה בחולין, אז הרגישות שלך נקדושה, תרד. זה נקרא לאבד רגישות. אני אתן דוגמה כדי שזה יהיה מובן. אני אתן דוגמה ממש מכיוון אחר, אבל זה הרבה פעמים דבר שאני חושב עליו. אנחנו כמובן מחנכים את החבר'ה שלנו, שאם הם רואים חילול שבת, הם לא צועקים, הם לא זורקים אבנים, והם לא מהירים, כי זה הלכתית לא נכון וזה מחשבתית לא נכון. ואותם אלה שעושים אחרת, אנחנו חושבים שהם לא בסדר. החשש הוא
שאתה תראה עוד חילול שבת ועוד חילול שבת ועוד חילול שבת ואתה תישאר אדיש, כי אנחנו לא מחנכים שצריך להישאר אדיש. החשש הוא שאתה בן רגישות. וזה לא יראה בעיניך כזה דבר חמור לחלל שבת. לא שאתה תחלל שבת בעצמך, אבל זה לא יראה כזה דבר חמור. נכון. אני רוצה שמי שלא זורק אבנים ירגיש בדיוק אותו דבר כמו מי שזורק אבנים ואולי יותר, אבל לא יזרוק את האבן. אבל לא שאי זריקת האבן תגרום לו שהוא באיזשהו מקום יגיד, זה לא סוף העולם. לא, זה סוף העולם שמחל בן שבת. זה נורא בעיה. זה נקרא לאבד רגישות. שעולם הערכים שלי במשהו משתנה, אני פתאום חושב שזה לא סוף העולם. בסוף העולם. ראיתי ברב שלמה זלמן השבוע. הוא מביא מהרשב"א שאם אחד הולך להישמט, אז מותר לנסוע בשבת, כי פיקוח נפש רוחני זה כמו פיקוח נפש גשמי. מותר לנסוע בשבת, כי פיקוח נפש רוחני הוא כמו גשמי. אז הוא שואל, אם פיקוח נפש רוחני הוא כמו גשמי, למה מותר לי, אם אני מרגיש לא טוב, פיקוח נפש, למה מותר לי לבקש ממישהו שיסע בשבת להציל אותי? הרי הבן אדם הזה עכשיו מפסיד את כל החיים שלו, אני מילא זה נהפך להיות שגם הוא נמצא בפיקוח נפש רוחני, כי הוא מחלל שבת, פיקוח נפש רוחני זה כמו פיזי, אז זה מה יחזת, אז למה מותר לי? אז יש לזה הרבה תירוצים, הוא בעצמו מתרץ, אבל הגישה הזאת של להבין שמישהו נוסע בשבת בשבילי, אני לקחתי ממנו עולם. לא להפסיד רגישות, וכשאני לא מרגיש כך, זה להפסיד רגישות. ואסור שבמן הזמן אם נפסיד רגישות. לא של דיבור, לא של ראייה, לא של שמירת עיניים, לא של הבנה שתלמוד תורה הוא דבר חשוב. אז קודם כל הגישה צריך להיות, כל דברי הרשות שאני עושה בבין הזמנים, הם חלק מעבודת השם שלי. יש סיפור נפלא אצל הרב וולטר. הרב וולטר אומר שהוא הלך לשערי צדק והוא ראה את דוקטור שלזינגר, המנהל של שערי צדק, שעומד לצאת ניתוח, ולפני הניתוח הוא שאל את החולה מה השם של אמא שלך, עמד בצד, התפלל, ואחר כך הזריק לו זריקה. סיפר את זה הרב וולטר, סיפר את זה לאחד מגדולי ירושלים, הוא אמר כמה צריך לקנות ביהודי הזה, שיש לו הזדמנות לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. לא התפקיד שלנו בבין הזמנים, להיות כלי שרת לכבוד שמיים. זה יכול להיות בטיון, זה יכול להיות עם החבר'ה, אבל המוטו צריך להיות, אני כלי שרת לכבוד שמיים, וכל הדברים שאני עושה שהם דברי הרשות, הם חלק מעבודת השם שלי. כשאמרתי ששני דברים עיקריים קיבלתי פה בישיבה, אהבת הלימוד והנקודה הזאת שהדברי רשות הם חלק מעבודת השם, אני חושב שמה שהשתנה זה שלפני שבאתי פה לישיבה חשבתי שיש קו ויש דברים שהם קרובים להשם ויש דברים שהם רחוקים מהשם וזה בסדר, לא סותרים את השם אבל רחוקים מהשם. כשנהייתי פה בישיבה הבנתי שיש עיגול ולא כף. וצריך שיהיה עיגול שכל מה שנמצא נמצא בתוך העיגול ומתחבר לריבונו של עולם. אז האם לצאת לטיול? כן. אבל שהטיול הזה יקרב אותך לריבונו של עולם. לכן אתה צריך לבדוק לאן, אתה צריך לבדוק עם מי וכו'. היה מישהו שהתקשר אליי שהוא רוצה בבין הזמנים לנסוע למקום שאין מניין. הוא רוצה להיות כמה ימים במקום שאין מניין עם ילדיו. האם מותר לו או לא? לא נכנס לכמה וכמה סוגיות. האם אדם יכול להכניס עצמו למצב שאחר כך הוא יאנוס? האם בתפילה זה שונה?
אמרתי לו, התשובה שלי מחולקת לשני חלקים. חלק אחד אני אגיד לך את החקירות ההלכתיות, חלק שני אני אגיד לך שאתה הולך להסיר רגישות. כי אם בשביל יופי של טבע אתה נותן לילדים שלך את המסר שזה יותר חשוב מתפילה, אז אתה הפסד את הרגישות אצלם, הפסד את הרגישות אצלך. למרות שיכול שלא עברת עבירה, יכול שמבחינה הלכתית זה מותר, אבל ברגישות ודאי שזה אסור. האם זה ברור מה אני מתכוון? להפסיד רגישות, כן? אדם שהולך לחופש ובגלל זה לא יהיה לו תפילה, אז הוא מפסיד רגישות. יכול שהלכתית הוא לא עבר עבירה, אבל ודאי שהוא מפסיד רגישות. בעיניו יש משהו אחר יותר חשוב בתפילה. זה נקרא להפסיד רגישות. אסור לנו שזה יקרה לנו בבין הזמן. זה הנקודה הראשונה שבחור צריך לגשת אליה בתפיסה שלו. כן, אני הולך לעשות כיפיות. אבל הכיפיות הזו היא חלק מעבודת השם, היא לא חופש מעבודת השם. ואני זקוק לכיפיות הזו. הכיפיות הזו תצמיח אותי, הכיפיות הזו תיתן לי רעננות. ואני צריך את זה, וזה בסדר גמור. אבל זה חלק מעבודת השם. זה נקודת ההשקפה הראשונה שצריך להיות. נקודת ההשקפה השנייה שצריך להיות בין הזמנים. אני מבקש להקריא לכם מכתב שכתב הרב רוטנר לתלמיד שלו. הוא כותב ככה. לכאורה זה כאילו לא קשור, מיד נגיע מה זה כן קשור. מתאמן לטל גורלם של יוצאי הישיבות, מי שכבר גמר את הישיבה, אשר מנת חלקה מהדגשת בדידות ועזיבה לנפשה. לא, בתוך הישיבה מרגיש דיבוק חברים, כן, זה אחד הדברים שכל כך מייחדים את הישיבה שלנו. איזה דיבוק חבר! פתאום הוא גמר את הישיבה, הולך למקום אחר, הוא מרגיש תלוש. לפני ימים אחדים ביקר אותי אחד מיוצאי הישיבה, שנתגלגל לפינה נידחה ורחוקה מן המרכז, והשמיע באוזניים משל נעים. עכשיו תשמעו טוב את המשל. כשנותנים מים בתוך כלים ומעמידים את הכלים על האש, הרי בשעה שהכלים עומדים על האש אי אפשר לדעת את שיעור המים בתוך הכלים. כי מחמת רתיחת האש, המים מעלים הבבות ומתנסעים עד השפה העליונה של הכלים. רק אחרי שמורידים את הכלים מן האש וחומר חיטה פסק מלפעול עליהם, אז אפשר להיווכח איזה כלי מלא מים ואיזה כלי למחצה, איזה כלי לשליש, איזה כלי לרבע. הוא אדם מיוצאי הישיבה. כל זמן שאדם נמצא בתוך כותלי הישיבה פנימה, הוא נמצא על האש. רתיחת הקולות הפנימיים של תורה, יראת שמיים, פועלת על נפשו. לאחר עשרה מן האש, כשהוא יוצא מן הישיבה, הרתיחה פוסקת. אבל אפשר באמת לדעת כמה, מה השיעור התוכן הרוחני הנמצא בלבבו שבין הישיבה. אני חושב שכל אחד ואחד שיוצא לבין הזמנים, אני רוצה לקחת בין הזמנים כמבחר. לקח להתייחס לזה. כי מה שתראו בבין הזמנים, כך תראו בחיים. החיים לא דומים לישיבה, הם דומים לבין הזמן. בישיבה, הכלי על האש. עוד אני לומד, ועושה וכו'. זה לא אומר שאתה כל קניתי. בין הזמנים זה זמן, שצריך לקחת אותו בתור השקפת עולם. א', שאני עושה את זה למען עבודת השם, ב', שאני עושה את זה כדי לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי. לדעת עם מה אני מצליח, עם מה אני לא מצליח, כדי שאני אחזור לישיבה ואני אתקן את עצמי, אני אבנה את עצמי יותר טוב. ובחור שיקח את בין הזמנים כזמן למבחן, מין, מה הוא קנה, הוא ילמד על עצמו. וכשהוא ילמד על עצמו, הוא ידע מה הדברים שהוא צריך לעבוד עליהם הלאה. זה גם יחייב אותו יותר כשהוא יבוא בגישה שזה מבחן, זה יחייב אותו יותר, וגם הוא ידע מה הוא עובד אחר כך. אז זו הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד. נקודה השלישית, כל מטרת בין הזמנים היא בעצם לתת לבן אדם שמחה. הדיבור חברים, הכלי, המשפחתי, כל זה, כדי ליצור לו שמחה. אדם שיחיה בשני עולמות, הוא תמיד ירגיש קרוע ואין לו שמחה. נחוזר לנושא של העיגול. אדם שיחיה בעולם אחד, יכול להגיע לשמחה. ולכן שתי נקודות עיקריות שאיתן אני מבקש ללכת. וכל בחור צריך להגיד לעצמו, מטרת בין הזמנים, הייתי אומר שלוש נקודות. א', לבחון את עצמי, לראות איך אני לוקח את הערכים של הישיבה לתוך החיים. אז יש זמן של מבחן. יש מבחן באים, יש מבחן בפקיעות, יש מבחן על החיים. בין הזמנים הוא מבחן על החיים. אף אחד לא יתן לכם ציון, רק אתם. וזה טוב. אף אחד לא צריך לתת לכם ציון, רק אתם צריכים לתת ציון לעצמכם. לא רוצה שמישהו אחר ייתן לכם ציון. אבל זה מבחן על החיים. ב', זה ההבנה שעבודת השם היא כוללת הרבה יותר, כמובן הלימוד הוא מרכזי, אבל כל הדברים קשורים לזה, ואני עושה את בן הזמן בשביל הדבר הזה. יש סתירה ברב שמעון בר יוחאי. פעם אחת רב שמעון בר יוחאי אומר, תורה מה תהיה עליה? אם אדם חורד בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה? זה גמרא בברכות. והגמרא במנחות אומרת שרב שמעון בר יוחאי אומר, שאפילו אם הוא קרא קריאת שמע ערבית ושחרית, הוא כבר קיים את לא ירו ספר התורה הזה מפיך. גם אם הוא לא לומד כל היום. חלק מהיום. כולם מדברים על הסתירה מרב שמעון בר יוחאי ורב שמעון בר יוחאי. אומר המאמשיך, תשמעו טוב חבר'ה, אם קורא קריאת שמע שחרית וערבית ומייחד כל מעשיו לשם שמיים, וגם שחורש וקוצר הכל מייחד לשם שמיים, זה הגמרא במנחות. אז ממילא גם אם הוא לא לומד כל היום, אבל הוא עובד את השם כל היום, אז זה גם כן חלק מלא ירמו ספר התורה הזה מפיך. אבל הגמרא בברכות מדברת על אדם שאינו מייחד מעשיו לשם שם, לשם השם. חורש בשעת קצירה וחוצר בשעת קצירה ולא חלק מעבודת השם. אבל אני צריך דווקא לקיים לא ימי של ידי שימת כל היום. נפלא ביותר. אתם מדברים על שני אנשים שונים. ואנחנו בן הזמנים צריך להיות מאותו אדם שחורש וקוצר לשם השם וזה חלק מלא ימי ספר התורה מפיך. וכמובן שכדי להגיע לזה, הסיסמה צריך להיות סור מרע ועשה טוב. בסור מרע, בחור חייב לקבוע לעצמו את הכללים שהוא רוצה לקבוע לגבי שמירת העיניים, לגבי דיבור, מה הוא שומע, מה הוא לא שומע. כמו שדיברנו שלא יפסיד רגישות. ולגבי עשה טוב, קודם כל לא יכול להיות יום אחד בלי לימוד תורה. לא יכול להיות יום אחד. כשלדעתי המינימום צריך להיות שעה וחצי ביום. כשאני מציע ששעה יהיה מיד אחרי תפילת שחרית, לפני שהולכים הביתה, וחצי שעה במשך היום איפה שרוצה. אבל אם אדם יהיה לו גלים בעבודת השם, בלימוד תורה, פה אימד, פה לא אימד וכולי, הוא יפסיד רגישות בחשיבות של לימוד תורה, זה לא יהיה בעיניו חמצן. אז אני לא אומר עכשיו יותר משעה וחצי, אבל שעה וחצי לא לזוז ממנה כל יום. מי שיכול יותר, יכול יותר. לא נדבר על הנושא של שלוש תפילות בציבור. אני חושב שבין הזמנים הוא דבר חשוב ביותר לנושא של כיבוד הורים. וכיבוד הורים הכוונה היא שמצד אחד אני כמובן לא הולך מהלכה שום דבר ולא בשביל כיבוד הורים אני משנה מהלכה. אבל מצד שני אני נותן את הרגשה של הנתינת יד, של העזרה לפני פסח, של הרגישות, של הקשר, של הכרת הטוב. לא זוכר היום סיפרתי לחבר'ה. היה בחור שבא אליי לפני כמה שנים, יומיים לפני שהוא טס מחוץ לארץ, בבני חוץ לארץ, כשהייתי עוד רב, ואמר לי, הרב, יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה.
דודה שלי נהייתה אלמנה, אני לא נסעתי לשבעה, נשארתי בישיבה כי רציתי ללמוד, והיא, יש לה טענות נוראיות על זה שלא באתי אליה. אני הולך לנחות בארצות הברית, היא מגיעה לשדה התעופה, אם אני לא אקיים את נטילת לולב, תהיה לה בעיה מאוד רצינית. חייב לחבק אותה. צד שני, זה חיבוק של קרבה, זה לגמרי לא ברור שזה מותק מלחתית. אבל זה יחליף את הדבר פיקה. הרב חייב למצוא לי יותר. חשבתי איתו, קראתי לו יום אחורת, אמרתי יותר, אני לא אמצא לך, אני צריך הפתרון. לך מהישיבה, לפני שדה התעופה, אתה צריך כסף, אני ארגל לך. תקנה מתנה שהיא תרגיש שאתה חשבת עליה, לא את המתנה הראשונה שאתה מוצא בחנות, ותכתוב מכתב גדול, ותביא לה את זה. ושאימא שלך תסביר לה שאתה לא יכול מבחינה הלכתית, ואתה תיתן את הדבר הזה. ביום הזה, שנה אחר כך, היא התקשרה אליו להודות לו שזה חיזק אותה כל השנה מתנה הזאת. ומצד אחד הוא הביע את התחושה, את הרגשה, מצד שני הוא לא עבר שום דבר בהלכה. וזו הכוונה כשאנחנו מדברים על משפחתיות וכו', מדובר על לשמור על ני, אבל מצד שני להיות כל כולי להרגיש את השם. זה הכיבוד הורים שנדרש. עוד שני דברים ובזה אני אסיים. אני חושב שזה זמן מצוין לעשות חסד כל יום. מעשה אחד. תרימו טלפון לאדם בודד, תעזרו למישהו שקשה לו, אבל תקפידו על כך שכל יום אתם עושים מעשה אחד של חסד. ודבר אחרון, אני חושב שאחד הדברים שהכי בונים בן אדם, זה נתינה של דברי תורה. ואני לא מדבר עכשיו על החברותה. אני מציע שכל אדם ירים טלפון אחד ביום למישהו, יכול להיות אבא שלו, דוד שלו, אח שלו, חבר שלו, ויגיד לו איזשהו דבר תורה. ויחשוב על אותו בן אדם מה הדבר תורה שמתאים. בין הזמן עם הוזמן שכולנו נהיה חלק ממסרי התורה. אז ההבנה היא שעבודת השם, דברי הרשות, הם חלק, זה מה שאומר אליהם, לכן ביום שני תאכל את העוגה של יום שני, לא כדי שתחשוב על שבת תהיה רוחני, אלא תהיה רוחני באכילה שלך של העוגה ביום שני. כי אתה חי, אתה אוכל בשביל לחיות, ואתה חי כשליח הקדוש ברוך הוא. אתה חי כדי לקדש שם שמיים. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, בין הזמן אני מוזמן לבדוק איך אני עדיין בחיים, וזה יחייב אותי הבחינה הזאת, וזה יתקן, אני יודע אחר כך על מה אני עובד. ונקודה שלישית, זה הסור מרע, והנקודה הרביעית זה הסתר. אני חושב שהמילים של הרב רוטנר, שאותו דוקטור שלזינגר שנתן לפני שהוא נתן זריקה לחולה, כן, תראו, דברי רשות, אבל הדברי רשות, או דברי, כן, דברי רפואה, אבל איך הם נהפכו להיות עבודת השם ברגע שהוא אמר את התהילים קודם? המשפט הזה שתפקידנו לשמש כלי שרת לכבוד שמיים, זה צריך להיות המוטו של בין הזמנים, יהי רצון שאכן כולנו נגיע לדבר הזה. מיותר להגיד, אבל כל מי שיש לו שאלה, דבר, הלכתי, מחשבתי, שאלה לגבי הבית, בכל תחום שהוא, כמובן מוזמן להתקשר אליי כל הזמן ולחשוב על הדברים יחד. בזאת השם יום חמישי יהיה הסיום הרשמי, אבל חשבתי שזה מין הנכון להכין את עצמנו לדבר הזה, כי יום חמישי נדבר על ליל הסדר. אין ספק שליל הסדר אצל כל אחד שנמצא פה צריך לראות אחרת משנה הבאה, אתם צריכים להגיש אחריות שליל הסדר כולו יהיה לילה של תורה, אז אני מדבר ביום חמישי. יהי רצון שנזכה כולנו לשמש כלי שרת לכבוד שמיים.